ברוח טובה, שיחות על החיים ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר. דיברנו על לפגוש את האמת הפנימית בלי פיתול, זה משפט של ימימה, להתיישר אחד מול השני ולומר את הדברים, ולומר מה כל אחד מסתיר מהשני. הלב מתכווץ כשומר על עצמו, ואז יש ראיית החסר בשני. עדיין אתן עושות חשבונות קטנים כדי להישאר על מקום שאינו מקום. וזה סותר את מה שאת בונה. הגיע הזמן שתדברי בגלוי מילים אמיתיות. זו השתתפות גלויה ופשוטה כדי לתקן. לפעמים אתן כל כך נחמדות, אך בתוך הלב עומס שלא מאפשר פתיחות. נתחיל אולי דווקא ב... לפעמים אתן כל כך נחמדות. אוקיי. כולנו נחמדים, נחמדות. אך בתוך הלב, עומס שלא מאפשר פתיחות. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו ציור של משהו שנראה כלפי חוץ, איזושהי התנהגות, התדמית, הדימוי העצמי, מה שאנחנו מביאים החוצה, ובפנים יש עומס. אז יש לנו פה איזו תמונה שימימה מציירת, תמונה מאוד בהירה, של מה זה העומס. אנחנו בדרך כלל מסתכלים על המילה עומס כמשהו שלילי, כמשהו שהוא לא בסדר, משהו שצריך לנקות אותו. כן, כך מסתכלים על זה בלימוד. אבל אנחנו שוכחים שהעומס זו בעצם ההגנה שלנו. או יותר מדויק להגיד, זו קליפת ההגנה של הילד או הילדה שבנו. אוקיי, זה העומס, מה שמגן על הילד והילדה. כדי לקבל מקום בעולם. ואחת הקליפות האלה של ההגנה, זה להיות נחמדים כלפי חוץ. לא להתעמת, לרצות את הסביבה, זה נקרא להיות נחמדות. אנחנו לא רבות, לא נאבקות, לא עומדות יותר מדי על שלנו, אולי מבטרות, קשובות. מה יש בפנים בתוך הלב? בזמן שאנחנו נחמדות. אולי יש למשל ויתור, שילדה ויתרה על הרצונות שלה, ויתרה על עצמה, ויתרה על כל מאבק, הבינה שהדרך שהיא תקבל את ה... במרכאות אהבה או מקום או שייכות, זה אם היא תהיה הילדה הזאת שלא עומדת על שלה, אלא היא עושה מה שאומרים לה, היא מצטיינת אולי, ויש פה איזשהו ויתור, ויתור על איזושהי אנרגיית חיים שלא באה לידי ביטוי. וכשיש ויתור כזה, יש גם עצבות. הלב עצוב, כי הוא לא החיות שלו לא באה לידי ביטוי. אולי גם יש כעס ומרמור. עכשיו, לא רואים אותנו. אני מצד אחד נחמדה, מצד שני לא רואים אותי באמת. וזה לא משנה שזה אנחנו אלו שגרמנו לזה שלא רואים אותנו באמת על ידי... זה שאנחנו נחמדים כלפי חוץ. צריך לזכור שההסתרה של מה שקורה בפנים, היא נולדה מתוך מצב שאי אפשר היה אחרת בילדות. אז אנחנו רוצים להיות בחמלה כלפי הנחמדה, אבל לזכור שיכול להיות שיש בפנים גם את העצבות והכעס או המרמור, שזה מה שאמא אומרת, אתם נחמדות, אבל בפנים יש משהו אחר, כן? יכול להיות שהתנתקנו מרגש, כי לחשוף רגש היה מסוכן. ואז כלפי חוץ אנחנו נהיה משהו אחד, אולי בטוחות בעצמנו. ובפנים, אמא אומרת, הלב מתכווץ כשומר על עצמו. הלב מתכווץ כשומר על עצמו. אז כל הזמן לזכור את התמונה הזאת שבעצם יש לב שהתכווץ, כי הוא שומר על עצמו. ואז כשלב מתכווץ ושומר על עצמו, מה קורה כשלב מתכווץ ונשאר מקובץ? הוא לא מפמפם את החיים, כן? הוא לא נותן את הבום בום החזק שהוא יכול לתת. הוא מקובץ. הוא לא בגמישות, בזרימה, כי הוא פתאום כמו לב שנעצר, כן? צריך קוצב לב עכשיו, כי הוא מקובץ, הוא נשמר. הוא לא במלוא כוחו, במלוא עונו. אז למנגונים האלה של ההגנה, שאנחנו מגוננים על עצמנו מפני תחושות הכאב, אולי בדידות, אולי חוסר שייכות, פחד, פחד שאנחנו לא נהיה חלק, זה נקרא המקום. כל המנגנוני ההגנה האלה שלנו, אנחנו קוראים עומס או מיותר, כי זה כמו שריון שמכביד על הקיום שלנו. והדימוי הוא דימוי של אביר, עם שריון מכף רגל ועד ראש, שלא רואים את העיניים שלו, יש רק חריץ צר, אביר שכל חייו הוא סגור בתוך שריון ברזל כבד. יש לו כסדה כבדה על הראש, אבל מכסה גם את הפנים. הוא מוגן מכף רגל ועד ראש ממכות של חרב, כן? כי זה המשמעות של שריון כזה שהיו בתקופות בימי הביניים. ובכוונה אמרתי שכל חייו הוא סגור בתוך השריון, כי השריון הזה לא הוסר. הוא הפך להיות חלק מהדמות, ולהסיר את השריון זה לא בא בחשבון, כאילו, הוא יודע שזה מה שמגן עליו. ורשום לו כבר מגיל צעיר, חינכו אותו, שזה סכנת מוות להיות חשוף. כן, אתם אולי מתחילים לראות את ההקשר לדבר גלויות, אבל להיות חשוף זה סכנת מוות. אז מה קורה כשחיים עם שריון הזה? אביר כזה, הוא יהיה נחמד שמי מדברת עליו. נחמד במובן שהוא יתפקד טוב בעבודה, הוא מבצע משימות מצוין, הוא לא מפחד כי הוא מוגן, והוא מגן גם על אחרים. זה תפקוד מלא. אנשים כאלה, אנחנו מאוד מעריכים אותם, הם מתפקדים היטב. מה הם מרגישים? אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו לפחות יודעים שהם עושים את העבודה טוב, ושאולי בעצם אפשר לומר, עכשיו אם ניקח את זה לעצמנו, שאנחנו חיילים ממושמעים של החיים. כשאנחנו ככה, כשאנחנו עם שריון, כשאנחנו כל החיים מסתובבים עם אותו שריון, כמו האביר הזה, אנחנו יכולים להיות מאוד אביריים. כן? זה אנשים אביריים אוהבים אותם. קצין וג'נטלמן כזה. אנחנו חיילים ממושמעים. אבל האם אפשר לגעת בנו באמת? האם אנחנו יכולים לגעת? אם אתם מסתכלים על התמונה הזאת, אתם יכולים לראות, דמיינו שוב שהאביר הזה הוא כולו שריון, איך אפשר לגעת בו? גם הוא לא יכול לגעת, כי הוא, היד שלו והכל גם כן בתוך איזה כפפת ברזל, והגוף שלו לא יכול לגעת, הלב שלו סגור שם, העיניים שלו בכלל רק דרך חריצים, מסתכלים, ואז אין מגע. השריון בעצם, התמונה הזאת אני מביא אתכם כדי להבין שהשריון מפריד בינינו לבין החיים. ואז מה קורה ללב המסכן הזה שנמצא בפנים? מה קורה לנשמה החופשייה שקיבלנו ובאנו איתה לעולם? הנשמה הזאת מבקשת לצאת החוצה מהכלוב, להשתחרר מהכבלים של הפחד ולהשמיע את הקול שלה בעולם. זו מטרת הלימוד של ימימה, הלימוד שלנו. המטרת הלימוד שלנו זה להגיע למה שתמון בנו ולאפשר לזה לצאת החוצה לעולם. אבל בלי להצטדק, בלי לבקש רשות. כן, זה המילים של ימימה. אל תצטדקי לקיומך, אל תבקשי רשות לקיומך, אל תאבקי לקיומך. כן, לבוא חשוף, לבוא הנני. בלי השריון הזה. אוקיי, היה איזה את המשפט הזה, ותתקרבי לתמון בו, חיים תמונים בו. אז החיים תמונים בנו גם. להתקרב זה לא רק לתמון באחר. זה להתקרב לחיים שתמונים בנו קודם כל, כדי שנכיר בכלל את הקיום הזה של חיים. וימימה אומרת את זה בכל מיני מילים, ובמילים הכי פשוטות, היא אומרת לתלמידה, תהיי את. זהו. כל התורה כולה בשתי מילים. תהיי את. עכשיו, מתוך זה כל הלימוד יוצא מתוך מכל השתי מילים האלה. תהי את, זה השורש שלנו. זה תמרקרו, תשימו על המקרר, על האוטו, לא יודע מה, על התקרה. אז אני אקריא לכם מה היא עוד אומרת, שזה להעמיק קצת בתהי את. עשית מאמצים כה גדולים כדי להיות בסדר. שלא יחסו עלייך, שיקבלו אותך, שיאהבו, ואפילו מגיע כעס קטן, ואת נמצאת כלא מבינה. איך אפשר? הנה, את מתאמצת. ולא מבינה איך אפשר לכעוס עלייך, אחרי עשייה כה גדולה. אני אמשיך, רק תבינו את הסיטואציה, כן, היא מתאמצת בכל מובן, תוסיפו, תדמיינו באיזה סוגים של מאמץ היא עושה, ומשתדלת, וזה וזה וזה, ובסוף כועסים עליה, אחרי שהיא התאמצה כל כך. אז איך אפשר לכעוס עלייך אחרי עשייה כה גדולה? עכשיו אני ממשיך, והכל נעצר. עכשיו היא מתארת בעצם מה קורה לה כשכועסים עליה. והכל נעצר. כי לא התקבלה מלאכתך, לא התקבל רצונך, וגם לא תשובתך. עכשיו, אם אמא אומרת לה, אוקיי, זה תיאור המצב, כן? תיאור המצב היה, את משתדלת, משתדלת, מנסה כל הזמן מאמצים רק כדי שיקבלו, יאהבו אותך, ואז אם יש איזה כעס קטן שמישהו כועס, אז כבר זה מטלטל אותך, זה מערער אותך, כאילו לא מבינה איך כועסים עלייך. וזה מקפיא אותך, זה עוצר אותך. כי לא, כי מה שעשית, מה שאת רוצה, מה שאת עונה, מעורר כעס בצד השני, ואת כל כך תלויה ב, כן, ב, בלקבל את ה, את זה ש, את התשובה מבחוץ, על זה את נשענת, זה מערער אותך. עכשיו מה היא אומרת לה? וזה בשבילנו, זה תוסיפו ליד הסטיקר של תהי את, זה סטיקר נוסף. בסוף יהיה לכם, כמו בשירת הסטיקר של דוד גרוסמן. אבל זה, נכון? מכירים את השיר? מהיום את מפסיקה להתאמץ, אל תתאמצי. אל תוכיחי מלאכתך לאף אחד. אז אני רק אקדים ואומר שזה חלק משיעור שאמא בעצם שואלת, מדברת עם תלמידה, ושואלת אותה, לפני המשפטים האלה, מתי אמא שלך עצרה אותך? עצרה אותך זה למשל, את רוקדת, צמיחה וזה, וזה את עושה רעש. את מינית מדי. את גם בהפוך, את חולמנית מדי. את שקטה מדי. זה כל משהו שהוא בעצם שלילה של מי שאת כילדה. כעס על מי שאת. ואז היא אומרת לה, היא מוסיפה, מתי בעצם היא ביטלה את המאמצים שלך. כן, הילדה השתדלה להיות נגיד ילדה טובה והיא קיבלה כל הזמן תגובה של ביטול. ואז אומרת לה, ואיך למדת להגיב בכעס, בעצירה ובחוסר אונים? כי העצירה הזאת שאני נעצרת מול זה שכועסים עליי, השורשים שלה הם בילדות. את למדת להגיב מול ההתייחסות של אימא, שאת מקבלת ממנה את הלא הזה, זה לא אנרגטי שעוצר אותך איך שאת. החוויה שעלתה בך אז כילדה זה חוסר אונים. שזה חוסר אונים מוביל גם לכעס. מוביל לעצירה של האנרגיה בתוכך, כן? בלימה שלה. תחוו את זה פשוט בגוף, מה קורה כשילדה, הם כועסים עליה על איך שהיא. אז במילים פשוטות זה, את קיבלת רגש של שלילה למי שאת. זה מתחבר לנו למילים תהי את. והרגש הזה של שלילה למי שאת, מאימא, את משליכה אותו היום על המציאות שיש לך היום בעל, והוא לכאורה זה שעוצר אותך. וכל התגובות של הילדה עולות. זה הדברים שלפני החלק הזה שהקראתי. אז מה התיקון שלנו? אני אומר שלנו כי זה של כולנו. זה להפסיק להיות כמו הילדה שממשיכה לבקש את האישור, שתלויה באישור הזה באימא. ושמתאמצת לקיומה, מתאמצת, כן? כל הזמן מתאמצת להצליח ולקבל שם את האישור הזה, וזה שוב ושוב, היא כל כך מתאמצת שמספיק כעס קטן כדי שהיא עכשיו מאבדת את זה. אנחנו יכולים להיות במקום שאנחנו באמונה שלמה מאמינים שאנחנו לא אהובים, ואנחנו יכולים להיות במקום שאנחנו מזהים את המחשבה הזאת, אני לא אהוב, אני לא אהובה, כדמיון. וזה כבר מקום שונה לגמרי. כי על זה אמא מדברת, זה להתחיל להבחין בין הנדמה האשלייתי לבין המציאות. אז יש מקום לזהות את זה, לזהות קודם כל את המחשבות. יש לי שם מחשבות שאפשר לנטוש אותי, שאני לא אהובה כמו שאני. ואז יש את הכלי. ברגע ש... הכלי הוא עצירה. עצרתי זה אומר, אני, יש את הכלי שנקרא אצל ימימה עיצור. עיצור זה אומר, אני לא נותן לעצמי להתחיל ליפול עכשיו לתוך הבור הזה של אני לא אהובה, אני לבד, אני אפשר לנטוש אותי, אלא אני עומד, תסתירו דימוי קצת כמו על שפת הבור, לוקח את זה צעד אחורה כדי לא ליפול לתוכו, אני רואה את הבור הזה, אבל לא נופל לתוכו. לא נותן לעצמי, כי אני מזהה אותו, מתחם אותו. אז מתחם זה אני, הוא נפרד ממני, זה שייך לילדה. אז אני יכול להיות גם בחמלה כלפי הפחד של הילדה, כאיזה פחד, וואו. כאילו, אני מסתכל, הלב שלי ננגע, כאילו להינטש, אני לא אהובה. וזה בדיוק מה שהיא מדברת. איזה מאמץ עשינו מתוך המקום הזה, המקום הזה של הילדה שהיא מרגישה שהיא לא אהובה, אז היא מתאמצת מאוד להיות בסדר. כמה מאמץ יש, כמה מאבק יש כל החיים על מנת לקבל את המקום הזה מסביב, בין אם אנחנו מתאמצים מול הילדים שלנו, שהם יאהבו אותנו, מול ההורים שלנו, מול החברים שלנו, מול הסביבה, בכל מקום יש איזה מאמץ, וזה טבעי. קודם כל להגיד זה טבעי. אנחנו לא שוללים שום דבר, זה כמו השריון, גם השריון הזה של האביר הוא טבעי. הוא בא להגן. יש לנו את הילדה הזאת שאמא עצרה אותה. או אפילו אולי לא התייחסה אליה. ואז הלב מתכווץ. הוא מתכווץ מפגיעות, אולי מפחד, אולי מאי אמון. אי אמון זה סוג של ניתוק כזה, כן? אני לבד בעולם. וכשהלב מתכווץ, זאת אומרת שהוא נסגר, נכון? הוא מתכווץ, הוא נסגר. זה הפוך מלב פתוח שנותן אמון. אז אנחנו מבינים עכשיו עם כל הדימויים האלה, גם של השריון, גם של לב שמתכווץ, שהמצב שבו אנחנו נמצאות ונמצאים זה מצב בסיסי של חוסר ביטחון במקום שלנו בעולם. וכל אחד נמצא במדרגה אחרת של כמה המקום שלו לא בטוח. כי כולנו רוצים להיות נאבקים על המקום שלנו, להצדיק את הקיום שלנו. לא בטוחים שאנחנו אהובים, שרואים אותנו, שרוצים בטובתנו. אם אתם לא מזהים את המקום הזה, תעצרו, תתבוננו, תסתכלו בכנות. כי המקום הזה של הילד או ילדה שנפגעו נמצא אצל כולנו. ואז מה הפתרון של הילדה? הפתרון, כמו שראינו, זה להאשים החוצה. כי הילדה, היא לא תחשוף את ההיזקקות שלה, את החולשה שלה, כי היא קיבלה על זה עצירה. עצרו אותה במקום הזה, דחו אותה במקום הזה, אז היא לא תחשוף את זה, היא תאשים החוצה. ואז בזוגיות, אחר כך כשהילדה הזאת תגדלה, אז היא תאשים אותו, מה לא בסדר בו. כן, זה נאמר לנו פה במשפטים האלה. הלב מתכווץ כשומר על עצמו, זה החלק של הקיבוץ, ואז יש ראיית החסר בשני. זה השיפוט של השני. הולכים החוצה. אז האשמה, להיות צודקת זה מנגנון הגנה. והוא מגן עלינו, כמו שלמדנו, מפני רגש שכואב בפנים. שלא נתפס, תפס עם רגש כואב מדי. כדי שלא נתפס עם רגש כואב מדי, אנחנו משליחים החוצה. אפשר אולי לדמות את זה גם לעוד דימוי. אז קודם היה לנו אביר, עכשיו יש לנו חתול. חתול שמסמר את הגב, לא מסמר, הוא מקמר את הגב שלו, מסמר את השערות, כן, השערות שלו נהיות ככה עומדות, הוא שולף את הציפורניים, והציפורניים שלנו, הציפורני חתול שלנו, הגנה שלנו, זה למשל לשים את עצמנו מעל השני, להאשים אותו, להיות צודקים, וכל המנגנונים האלה, ימימה קוראת להם התחזקות מחולשה. מה זאת אומרת חזקות מחולשה? זאת אומרת, אנחנו פוגשים חולשה פנימית, ואנחנו מפצים עליה בהתחזקות מדומה. בחלק שלנו זה מופיע בתור מקום שאינו מקום, כי זה לא מקום אמיתי. אני לא באמת עומד על מקומי, אני עכשיו מנסה לקבל מקום דרך זה שאני מתחזק כלפי חוץ. אני מאשים את הבחוץ, אני צודק, ואז זה נקרא התחזקות כזאת, לקבל מקום שאינו מקום.